Radio. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
בעוד ימים ספורים, מיד לאחר סוף השבוע הקרוב, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל תתכנס, וככל הנראה תחליט על העלאת הריבית החדה ביותר ב-20 השנים האחרונות. והסיבה לכך היא אחת, אינפלציה. אבל להבין איפה אנחנו עומדים ולקבל מעט פרופורציות, כדאי לחזור למה שהיה לפני 20 שנה. ביולי 2002, נגיד בנק ישראל היה דוד קליין, זכרו לברכה, והבנק החליט להקפיץ את הריבית בחודש יולי ב2% עד לרמה של מעל ל9%. גם אז, כמו היום, המטרה העיקרית הייתה מלחמה באינפלציה שעמדה על מעט יותר מ6%. אבל כאן בערך מסתיים הדמיון בין התקופה ההיא לבין מה שקורה עכשיו. האבטלה אז הייתה מעל ל10%, הצמיחה הייתה שלילית, למעשה המשק היה במיתון עמוק של שנתיים, והיום אנחנו מדברים על שפל היסטורי באבטלה ושיעור הצמיחה שנרשם ברבעון השני של השנה בישראל הוא מהגבוהים בעולם המערבי. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אני שי סלינס, והיום עיקר הפרק יהיה לקראת החלטת הריבית ביום שני אחרי הצהריים. נדבר גם על מה הוביל, מה הערכות במשק, בשוק, כמה תהיה העלאה, והיא כנראה תהיה, נכון? אורי, ודאי, אנחנו לא מדברים, יש אין... הריבית תעלה.
הריבית תעלה בוודאות, השאלה היא רק אם היא תעלה ב0.5% או ב0.75%, כשעד שבוע שעבר הערכות היו 0.5% העלאת ריבית, לאור הנתונים שיצאו, שתכף נרחיב עליהם מן הסתם, כבר מדברים בצורה די, אפשר להגיד ברורה, לפחות החזאים, בנק ישראל עוד לא התבטא בעניין, אבל החזאים, לא מעט מהם, מעריכים שנראית הריבית עולה ב3% בבת אחת.
כן, אז נדבר גם על זה, נדבר גם על שוק הנדלן שהנתונים פורסמו במקביל למדד המחירים, ונזכיר אולי בכמה מילים מה שקורה בבריטניה, שגם האינפלציה שם משתוללת מעל 10%. טוב, אז נתחיל. אתה יודע מה? בוא נלך טיפה היסטורית. הזכרתי בהתחלת ההשוואה לפעם האחרונה שהעלו ריבית. מעבר לכל הדברים האלה, התחושה שלי שגם האינפלציה היא לא אותה אינפלציה. העולם שהיה, שהאינפלציה הייתה אז לפני 20 שנה, האינפלציה של היום לא מורכבת מאותם דברים.
כן, קודם כל נזכיר את כל צד ההיצע שעדיין קיים, אמנם לאט לאט הוא הולך ומתמתן, אבל כל הבעיות בצד היצע שהיו לנו בעקבות הקורונה, זה בטח לא היה בשנת 2000. מה שקרה אז, בעצם ישראל חוותה את המשבר הכי חמור שהיה לה, למעשה, אני חושב, מאז שישראל הוקמה. אם מסתכלים על הנתונים, בסוף זה המיתון הכי קשה שהיה פה.
משבר כלכלי הכי חמור.
משבר כלכלי, כמובן, נדבר רק על הכלכלה, שהוא היה סוג של סערה מושלמת מכמה כיוונים, גם ההתפוצצות של בועת ה.com בעולם, אבל שההשפעה לישראל הייתה יותר חזקה, בגלל הגודל של ענף ההייטק פה בכלכלה, גם אינטיפאדה, שהשפיע המון מן הסתם על הצד הכלכלי, כי זה היה גם לאורך זמן, אנשים יצאו פחות ולא הלכו לקניונים, ופחות קנו, וחברות לא עשו השקעות, אז הייתה לזה השפעה גדולה גם. וכשזה קרה, השקל עבר גם תהליך של החלשות, היה קצת מצב של כזה אובדן אמון, בריחה של משקיעים זרים, פגיעה בהייטק, ואז ראינו גם פגיעה דרך המערכת הבנקאית, אז המערכת הבנקאית נתנה בעצם, לקחה הרבה הלוואות במתח, וכשהדולר קפץ, אז היה פחד מ... מצב שבנקים בעצם לא יוכלו להחזיר את הלוואות שלהם, כי אם לקחת הלוואה של 100 דולר, והשקל היה, נגיד, הדולר שקל היה ב-4, אז יש לך חוב של 400 שקל, כשהדולר שקל עולה לך שער חליפין של 5 שקלים לדולר, אז פתאום החוב שלך למעשה קופץ, גם אם לקחת את אותם 100 דולר הרי. אז היה פחד שהבנקים יגיעו למצב של חדלות פיראון, או לא יצליחו להחזיר את החובות שלהם, אובדן אמון, שלושת אלו ביחד הובילו את המשק למצב כלכלי מאוד מאוד קשה, עם אבטלה מאוד גבוהה, עם שקל דולר שמגיע עם מנות אוהל לחמישה שקלים, זה הגיע אז, שזה כן. לבד מייצר המון אינפלציה, כי כל המוצרים המיובאים, המחיר שלהם קופץ, והתחיל הכדור הזה להתגלגל, ואז גם בא משרד האוצר ובנק ישראל, ואמרו בואו נעשה תוכנית חילוץ, תוכנית חירום, והגיעו להסכמה בעצם, שבנק ישראל לא יעלה את הריבית, למרות האינפלציה, והאוצר למעשה התחייב לא להגדיל את הגירעון, אפילו אם לא להמשיך לצמצם את הגירעון, זאת אומרת, הם באו ואמרו, אנחנו לא נעלה ריבית, אבל כן, הממשלה תתחיל להיות קצת פחות בזבזנית, וזה קצת אולי יוריד את האינפלציה. מה שקרה, שאחרי שההסכם בעצם מושג, האוצר לא מילא את הצד שלו, לא קיצוץ את הגירעון, הגירעון רק הלך וגדל, בנק ישראל שבהתחלה אפילו הוריד את הריבית, הבין שההסכם לא קורה, ואז הוא נאלץ להעלות את הריבית בבת אחת בשני אחוזים, כדי להחזיר כן. איזשהו אמון למערכת, וזה מה שהיה אז. היום זה ממש לא המצב, לא רק שהשקל חזק, אנחנו רואים את השקל מתחזק בכלל בתקופה האחרונה, אנחנו לא רואים את השקל נחלש, גם האינפלציה, כמו שאמרת, היא אינפלציה מכיוונים אחרים לגמרי, של בעיות היצע ושל שוק עבודה מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהמשק במיתון, תכף נדבר על נתוני הצמיחה, המשק הוא הכל חוץ ממיתון, כששוק העבודה במצב של תעסוקה מלאה. כן. אנחנו במצב שבעצם לא רק שכל מי שרוצה עובד, אלא למעשה שחסרים המון עובדים, וזה שונה מאוד ממה שהיה לנו. אז זה מה שמייצר פה את האינפלציה. המון עובדים, חוסר בעובדים, המון עובדים חסרים, עלייה בשכר, עלייה בשכר מובילה לעלייה באינפלציה וחוזר חלילה. ואולי נדבר קצת על הנתונים שיצאו?
כן, היה שבוע מאוד מוזר, הוא התחיל בפסימיות עם נתוני אינפלציה, ואז הגיעו נתוני התוצר, ואז אופטימיות, ובוא נתחיל מהצד במרכאות מבהיל.
תראה, בסוף זה אותו צד, כי אתה לא רוצה אומנם אינפלציה, אבל האינפלציה מגיעה בגלל שהצמיחה מאוד חזקה, ובגלל ששוק העבודה מאוד חזק. אם מסתכלים על מה שקורה באינפלציה בישראל, אנחנו רואים בבירור שבתקופה האחרונה יש מעבר מאינפלציה של מוצרים, אפשר לחלק את מדד המחירים לצרכן לכל הסעיפים והתתי סעיפים שלו. אז במוצרים עדיין יש אינפלציה, אבל היא כבר לא גדלה בקצב מאוד מאוד מהיר. אנחנו רואים שהאינפלציה עוברת לקבל הרבה יותר משקל בשירותים השונים. שירותים זה דיור, כמובן, שתכף נדבר עליו, אני חושב, בפני עצמו, כל מה שקורה בשוק כן. הנדלן, אבל זה גם נסיעות לחול, זה גם שירותי הובלה, זה גם שירותי בריאות, חינוך, תרבות, כל הדברים האלו עולים בקצב מאוד מאוד מהיר. חלק אגב...
גם החופשות והטיסות נכנסות בפנים?
הטיסות לחול, הייתה לנו עלייה של 23% במחירים. אז נכון שיש גם עונתיות, זה לקראת הקיץ וכן הלאה, אבל זה יותר חריג מעונתיות. שירותי הובלה, עלייה של 6.5%. בכלל, סעיף, אם לוקחים את כל השירותים במדד, אנחנו רואים שבשנה האחרונה יש שם אינפלציה של 5.1, שזה הכי גבוה, אם אני לא טועה, מאז באמת שנות ה-2000, תחילת שנות ה-2000.
כן.
וזה מלמד גם על באמת החוזק או העוצמה של שוק העבודה, וגם... יש פה עניין של מנגנוני הצמדה לאינפלציה שמשפיעים, למשל בחינוך, בבריאות, הרי חלק מהמחירים הם בעצם בנוסחה שלהם מוצמדים למדד. ואז ברגע שיש לנו אינפלציה שהולכת ועולה, אז כשיש עדכון למחירים של למשל חינוך או
שירותי בריאות.
שירותי בריאות כן. האלה של לא ביטוחים הפרטיים,
כן.
אז בעצם אתה מקבל את אינפלציה שהייתה עד עכשיו, פלוס העליית מחירים שהם צריכים לעשות כי העובדים החדשים עולים הרבה יותר. בסופו של דבר, האינפלציה הזו הולכת ומאיצה, וחזרנו ואמרנו הרבה פעמים פה, את האינפלציה הזו יש רק דרך אחת להוריד, וזה לפגוע במשק. לייצר מצב שהאבטלה בעצם חוזרת לעלות, שלא קשה למצוא עובדים, שהמעסיקים לא נאלצים כל הזמן לרדוף אחרי העלאות השכר שהם עושים עם העלאות מחירים, זו הדרך היחידה לעצור את זה, ובשביל זה מעלים ריבית. עכשיו, באמת, מנות היום אחרי, נכון? יום אחרי התפרסמו נתוני התוצאה.
כן.
והם מראים לנו אותה תמונה, ברבעון הראשון הייתה לנו צמיחה שלילית הרי, וכולם התחילו לדבר, הנה, מיתון הגיע, מיתון הגיע, ואני זוכר שישבנו פה ואמרנו, זה ממש לא מיתון,
כן.
ובעצם תגובה לרבעון רביעי היה מאוד חזק, אז ירדנו פנטאוז לקומה אחת מתחת.
כן, אני חושב שכדאי גם להסביר, אפילו שוב, ואפילו שדיברנו על זה, איך באמת מודדים את הצמיחה? משווים את זה רבעון לרבעון, או רבעון לשנה שעברה? מה בדיוק הסיפור שם?
אפשר לעשות מה שרוצים. בסוף מתפרסם נתון של תוצר רבעוני. כל רבעון, מה השווי של התוצר שיצרו בישראל? בדרך כלל מה שאנחנו רואים בכותרות, שאומרים לנו הצמיחה הייתה 6.8 למשל, אז המשמעות היא שזה בעצם רבעון שני, לעומת הרבעון הקודם, לעומת רבעון ראשון.
כמה ייצרתי ברבעון השני, לעומת כמה ייצרתי, זה חלקי זה?
זה חלקי זה בכפול 4, כי מדברים תמיד במונחים שנתיים. זאת אומרת, אם אתה מדבר על, נגיד הייתה צמיחה של 4%, אז בעצם ברבעון הזה הייתה צמיחה של 1%,
כן.
כשזה במונחים שנתיים, אז זה הופך להיות 4%, מי שבבית מצקצק ואומר זה לא בדיוק כפול 4,
כן,
זה בחזקת,
כן.
בסדר.
הוא צודק.
הוא צודק, אבל בערך. כן. אז זו ההשוואה, ואתה רואה צמיחה מאוד מהירה, ואתה רואה שאתה יורד לנתונים, ואתה רואה שהצמיחה מגיעה מכל הרכיבים השונים, אם זה הצריכה הפרטית שעולה בקצב מאוד מהיר, ואגב, כשאתה יוצא החוצה אתה גם רואה את זה. קניונים מלאים, אנשים טסים, מסעדות, אתה צריך להזמין חודשיים מראש, יש פה צרכן שבאמת פועל, הייצוא עדיין מאוד חזק, נזכיר שזה רבעון שני, דווקא בהיבט הזה סביר להניח שמחצית שנייה של השנה נראה נתונים פחות טובים בגלל ההתמתנות בענף ההייטק. אתה רואה את ההשקעות במשק, אתה רואה כלי רכב שקונים ומחליפים. בקיצור, הנתונים מאוד חזקים וזה בא לידי ביטוי בשוק העבודה, וזה שזה בא לידי בשוק, זה שזה בא לידי ביטוי בשוק העבודה, משפיע על האינפלציה, ועוד פעם, נתוני האינפלציה פלוס נתוני הצמיחה, שמראים בעצם לבנק ישראל תמונה מאוד ברורה, לא סתם האינפלציה ממשיכה לעלות, היא ממשיכה לעלות בגלל צד הביקוש, היא ממשיכה לעלות בגלל שוק עבודה חזק, הדרך היחידה לעצור את זה, זה להמשיך לעלות הריבית ולהאיץ אולי את הקצב.
וזה בעצם נותן לבנק ישראל את היכולת להיות גמיש יותר עם הריבית, נכון? כי הוא אומר, גם ככה אנחנו צומחים ביותר מ5%, באמת מהמובילים במערב. אוקיי, אז נרד ל3.
גמיש אתה אומר במובן של לעלות הריבית יותר מהר.
בוודאי.
כן, למרות שאני מניח, אתה יודע, שהם היו מעדיפים הפוך באיזשהו מובן.
הם היו מעדיפים לא לעלות בכלל.
בדיוק, הם היו מעדיפים לא לעלות בכלל ולא מסיבות של מיתון. זאת אומרת, השאיפה היא תמיד להעלות כמה שפחות, לקרר את האינפלציה, לייצר את הנחיתה הרכה הזו, אבל הנתונים מראים שאין להם ברירה, הם צריכים לנסות אפילו לתת איזשהו שוק למערכת, וזה יכול לכאוב, אבל כן, כשאתה משווה את המצב של ישראל לעולם, אין ספק שהצמיחה פה נראית יותר טוב, שוק העבודה פה נראה מצוין, מכל הבחינות ראינו את נתוני התקציב, דיברנו על זה, המצב של הממשלה פה מצוין, יש לנו עודף תקציבי בשנה האחרונה, כשתהיה ממשלה, אם תהיה ממשלה, אפשר להוציא כסף, אפשר לתמוך במשק.
לא בטוח שזה רע שאנחנו במצב ביניים כזה לכלכלה.
כרגע ממש לא בטוח, וגם האינפלציה פה, כמו שאמרנו, נכון שהיא עולה, היא עדיין נמוכה מרוב המקומות בעולם, ופה אני רוצה כן שנדבר רגע על בריטניה, כי המצב בישראל אולי בצד של האינפלציה די דומה למה שקורה בארצות הברית, מאוד מאוד שונה ממה שקורה באירופה. אבל אתה יודע מה, לפני זה חייבים לדבר על שוק הנדלן.
כן, בהחלט. כי נסביר, רק במקביל לנתוני אינפלציה ולמדד מחירים, ששם נכנסים הנתונים של הסחירות, נתוני הדירות מתפרסמים במקביל, ושם כמעט 20% עלייה בשנה.
בדיוק. במדד המחירים לצרכן יש סעיף שנקרא סעיף הדיור, שהדרך שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודדת אותו, אגב, בכל העולם מודדים אותו ככה, זה לא שאנחנו החלטנו, זה על ידי חוזי סחירות. בעצם הרעיון הוא לשאול בן אדם שגר בדירה שהוא קנה, מה העלות האלטרנטיבית שלו, אם הוא לא ירצה לגור שם ויזכיר אותה, אז כמה בעצם הוא מקבל. אגב, אז קודם כל סעיף הדיור עלה ב-1.2%, אבל מה שהיה
בתוך
מעניין...
בתוך המדד.
בתוך המדד. ולפני שנגיע למחירי הדירות עצמן, מה שמעניין, פעם ראשונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתון ששנים חיכינו לקבל אותו, וסוף סוף התחילו לפרסם אותו. מתוך המדגם שיש להם, הרי איך הם יודעים כמה עולה שכר דירה? יש להם מדגם של כמה אלפי דירות, והם כל חודש מתקשרים לדירות במדגם הזה, לאנשים שגרים שם, שואלים אותם האם חידשתם את החוזה שלכם. ואם כן, מה קרה למחיר? עלה, ירד, וכן הלאה. אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתון מעניין. 10% מהמדגם חידשו חוזה בחודש יולי. העלייה בחוזה החדש היא 3.5%. זאת אומרת, מי שחידש חוזה, עדיין גר בדירה, רק חידש את החוזה לעוד שנה, העלו לו את המחיר בממוצע ב3.5%.
אוקיי.
4% מהדירות במדגם גם התחלף הדייר. עכשיו, זה נתון מאוד חשוב, כי הרבה באים בצדה, בציבור, ואומרים, על מה אתם מדברים? אני הולך לחפש דירה, הם מדברים איתי על 20% יותר.
נכון.
אז 4% מהדירות במדגם התחלף הדייר, ובדירות האלה הייתה עלייה של 7% ממוצע בשכר דירה. זאת אומרת, שאתה רואה שהתחושות של הציבור, שאומרים על מה, על המס הזה לא יודע למדוד, הנתונים בפועל הרבה יותר משמעותיים, זה נכון, אבל זה רק 4% בסוף מהדירות מתחלפות כל חודש. לכן זה לא בא לידי ביטוי בעלייה של 20% כל חודש או כל שנה במחירים של השכר דירה. כן, אתה רואה עלייה הרבה יותר חדה איפה שמתחלפים הדיירים. אז זה בתוך המדד. מחוץ למדד, מחירי הדירות בשנה האחרונה עלו ב-17.8%.
וזה מחירי הדירות, עסקאות, גם דירות חדשות, עסקאות של דירות בפועל.
דירות שנמכרו, כמובן, בכל הארץ וכן הלאה, מדגם גדול, אבל זה המחיר של הדירה עצמה ולא השכר דירה. כשפה, כביכול, מתחילים לראות סימנים ראשונים לאולי איזושהי התקררות,
מה זה התקררות? 20% בעלייה בשנה?
אז זה צריך לזכור, זה 20% בשנה האחרונה, אבל כשאתה מסתכל על הנתונים של הפעילות בשוק הנדלן, כן אתה רואה התקררות. אתה רואה ירידה של, אם אני לא טועה, אפילו יותר מ-20% במספר הדירות שנמכרו
כן.
בחודשים האחרונים, לעומת, תמיד מודדים 3 חודשים האחרונים, לעומת 3 חודשים שקדמו להם. אז אתה רואה שנמכרות כבר פחות דירות, אתה רואה שהביקוש למשכנתאות הולך ויורד, מן הסתם גם המחיר של המשכנתא עלה, כשהריבית הלכה ועלתה, ומחיר הדירות המשיכו לעלות בכזה קצב. אז יש לנו שילוב של עליית מחירים שהופכים בעצם את הדירות לקשות יותר להשגה מצד הציבור, ועלייה במחירי המשכנתאות, ולאט לאט הביקוש לדירות הולך ויורד. העניין הוא שבשוק הדיור, בשוק הנדלן, באופן כללי, זה שוק שעובד מאוד לאט. כי תחשוב שאתה רוצה למכור דירה. אז לפני 3 חודשים שמעת שכל אחד שמוכר מפרסם ב2 מיליון ובסוף מוכר ב2.2.
כן.
אמרת, יאללה, גם אני אנסה. ופתאום יש פחות ביקוש. אז פרסמת ב2 מיליון, בא מישהו ואומר, אני מוכן לקנות אבל ב1.8 מיליון. חכה, אתה יכול להתקשר אליי עוד 0.5 שנה, אני בטוח למכור, כי שמעתי שכולם מוכרים. לוקח כמה חודשים עד שהמוכרים משתכנעים שהם צריכים לעדכן את המחירים כלפי מטה, בטח אחרי תקופה כזאת של עליות, כי הם בטוחים שלהפך, שהם יקבלו יותר ממה שבכלל הם פרסמו. אז זה לוקח כמה חודשים, אבל ברגע שאתה רואה את ההתקררות בפעילות, זה אמור להגיע תוך 0.5 שנה, פחות או יותר, אתה אמור לראות גם את המחירים, אני מפחד להגיד יורדים, אבל לפחות מפסיקים לעלות, או עולים באחוזים ממש בודדים במונחים שנתיים, ואז לוקח עוד ב0.5 שנה שזה גם משתרשר לשוק השכירות. יכול להיות שהפעם זה יקרה יותר מהר, כי עליות היו הרבה יותר חדות, אז יכול להיות שזה יקרה יותר מהר, אבל אני חושב שדווקא בצד של שוק הנדלן, מדברים על כל האינפלציה וכל מה שאמרנו, דווקא שם, בטווח של שנה קדימה, אפשר להיות קצת יותר אופטימי, זה כנראה ילך ויחלש.
אם, וזה אם גדול, ותמיד אנחנו מדברים על שוק הנדלן, אנחנו מגיעים למסקנה שהמצב הוא, הפתרון הוא פשוט לבנות כמה שיותר, ואם נשמור על הקצב בנייה שהיה, אז...
זה בהנחה
וזה
שנשמור.
וזה עם גדול.
זה עם גדול, כי הרבה פעמים, אתה יודע, אני לא אומר שאולי בטעות הממשלה תפתיע ותצליח לבנות 60,000 יחידות דיור כל רבעון, אבל אני מפחד מהצד השני, שכשיש האטה כזאת בצד הביקוש, הרבה פעמים אתה רואה גם את הקבלנים, אומרים, רגע, רגע, אני לא ממהר כל כך לבנות, ועושים את זה לאט לאט, ומנסים כן. להחזיר את השוק לעליות יותר מהירות, אז אתה צודק, חשוב לשים לב לזה. עכשיו,
בוא נסגור את הסוגריים ונחזור לאינפלציה?
כן, אז מה שקורה פה, דומה מאוד למה שקורה בארצות הברית, פשוט בארצות הברית זה עוצמות הרבה יותר גבוהות. גם כן שוק עבודה מאוד חזק, עליית מחירים שבאה מצד הביקוש, שוק נדלן מאוד חזק שעדיין מייצר עליות מחירים, אבל מתחיל להתקרר כי הריבית עלתה וכן הלאה, מאוד מאוד דומה. למה אני מזכיר את זה? כי בתחילת השנה עלתה המון המילה סטגפלציה בתקשורת, והמון דיברו סטגפלציה, זה היה הפחד הגדול, זה מה שהוביל לירידה בעיקר במניות במחצית הראשונה של השנה, כשמה זה סטגפלציה בעצם? זה מצד אחד אינפלציה גבוהה, מצד שני גם מיתון עמוק. עכשיו, איך יכול לקרות, אם יש מיתון, הרי אנשים לא קונים, זה יכול לקרות כשהאינפלציה היא בצד ההיצע. זאת אומרת, הפחד בתחילת השנה הייתה ש... עם רוסיה ואוקראינה והקורונה וכל זה, האינפלציה תמשיך להיות גבוהה מאוד בגלל מחסור, ומצד שני יהיה מיתון, ואז בעצם הבנקים מרכזיים בבעיה, כי הם צריכים לעלות הריבית כדי לעצור את האינפלציה, אבל המשק במיתון, אז העלאת ריבית רק מחמירה בעצם את המיתון, ואתה נמצא בין הפטיש לסדן. התרחיש הזה, בהסתכלות על ישראל או על ארצות הברית, הוא כבר לא באמת ריאלי. את הדרך היחידה לעצור את האינפלציה, זה לייצר בעצם מיתון, אבל זה או זה או זה. כן. ברגע שהריבית תעלה מספיק גבוה, והמשק יתחיל להאטה, אז גם האינפלציה תירד. לא נראה שיהיה תהליך שגם יש אינפלציה גבוהה וגם מיתון.
אולי כמו אז. כמו לפני 20 שנה.
כן.
זה לא יהיה,
בדיוק.
אתה אומר.
איפה כן, עדיין התרחיש הזה הוא תרחיש מפחיד, באירופה. אם אתה מסתכל, נתוני האינפלציה בבריטניה למשל, שיצאו גם כן השבוע, אתה רואה קודם כל האינפלציה עלתה לרמה של 10.1, זה כבר אינפלציה דו-ספרתית. שוק הדיור, אתה יודע, דיברנו על, גם הם מודדים את הדיור בדיוק כמו שאנחנו מודדים, אנחנו אמרנו בישראל, סעיף הדיור עלה ב... 1.2, בבריטניה אנחנו רואים כבר עלייה של 8.8, מונחים שנתיים, שנה כן. אחורה, עלייה של 8.8, דרך הסחירות, כמובן שמחירי הדירות עולים הרבה יותר מהר, זה העלייה הכי מהירה מאז 1991 בבריטניה, אנחנו רואים את מחירי המזון בישראל עולים ב5.5%, כולנו מרגישים שהמחירים מתייקרים, נכון?
בוודאי.
הלמ"ס אומר לנו 5.5%, כולנו מרגישים הרבה יותר.
נכון.
בבריטניה הנתון הרשמי הוא 12.7. תחשוב איך הם מרגישים, מה קורה למחירי המזון שלהם. וזה כמובן לאור מה שקורה ברוסיה אוקראינה, ובבריטניה יש גם את הבעיה של הברקסיט, שמאוד משפיעה על מחירי המזון, וכל היבוא מאירופה, ונהגי מסעיות, יש שם המון המון בעיות שנבעו מהברקסיט, שמייצרים אינפלציה. ואולי הסעיף הכי מפחיד, זה סעיף החזקת דירה, מחיר החשמל בבריטניה, כמובן יש בעיית האנרגיה כן. באירופה, מחיר החשמל בבריטניה עלה בשנה האחרונה ב-54%.
וואו.
במקום 1,000 שקל חשבון, 1,540 שקל חשבון. כשאם לוקחים את כל סעיף האנרגיה, שזה כי לא כולם, לא, חימום למשל זה הרבה פעמים הסקה, אז לוקחים את החשמל וגז טבעי וכל זה, עלייה של 70% בכל סעיף האנרגיה בבריטניה, וזה כרגע לא נראה שזה הולך לרדת, להפך. ראיתי שגם אתה פרסמת בטוויטר מה קורה למחירי החשמל בגרמניה,
כן.
מה קורה למחירי החשמל בצרפת.
אין כמעט ספק שהמדינות יצטרכו לסייע בחורף הקרוב, לאזרחים.
כבר מסייעים, בבריטניה נתנו בעצם מענק למשק בית של 400 פאונד, לתשלום, לעזרה בתשלום חשבון החשמל, ועליית מחירים הזאת היא אחרי המענק.
כן.
זאת אומרת שחלק עוד הממשלה משלמת לך, ועדיין יש עליית מחירים של 54% או 70% אם מסתכלים על כל המוצרים האחרים, ואם זה לא ייפטר עד החורף, בוא, אירופה בבעיה קשה, ופה יש חשש אמיתי לסטגפלציה. אם אנחנו נגיע למצב בחורף שבעצם ממשלות צריכות לעזור לשלם חשבונות חשמל, או להתחיל בלקאוטס ולהתחיל לסגור מפעלים, אם אתה סוגר מפעל כדי לחסוך באנרגיה, אתה אומר למפעלים, יום בשבוע אתם חייבים לסגור. אז יש לך מיתון מאוד עמוק, אתה צריך לפטר חלק גדול מהעובדים שלך, כי אתה עובד הרבה פחות. אז יש לך עלייה באבטלה עם אינפלציה. וזה תרחיש, ואז הבנק המרכזי בבעיה, בטח הבנק המרכזי באירופה, אם מדברים על, על גוש האירו, שבכלל תמיד יש לו בעיות ותמיד הוא לא עובד בזמן, ולוקח הרבה זמן לפעול שם, כי כל מדינה מושכת שם את החוטים לכיוון אחר. אני חושב שכשמסתכלים על אירופה, אם משבר האנרגיה שם לא ייפטר בקרוב מאוד, הולכת להיות שנה מאוד קשה. בשנה הקרובה, במיוחד לקראת החורף.
לסיכום החלק הזה, אני רוצה לשמוע את הערכה שלך לגבי האינפלציה. האם, שאלת השאלות, כן? האם הגענו לשיא? אני מדבר גם מבחינת ישראל וגם מבחינת מה שדיברת עכשיו בעולם. אפשר להגיד את זה?
אני חושב שאנחנו בישראל קרובים לשיא. השיא לפי המודלים שלנו יהיה באוקטובר-נובמבר, פשוט כי באוקטובר שנה שעברה הייתה קצת ירידה במחירי האנרגיה, אז שמשווים אוקטובר לאוקטובר זה כאילו עלייה הכי חדה.
כן.
אז אוקטובר-נובמבר האינפלציה פה תגיע גם ל5.5% פחות או יותר.
ולא נראה פה את המספרים של ארצות הברית עם
לא,
התשעה.
לא. אני לא חושב שזה תרחיש סביר. אני חושב ש... כמו בארץ, גם בארצות הברית, אוטוטו נתחיל לראות את האינפלציה כבר מתחילה לרדת באופן קבוע, וזה הרגיע את הפן. אני חושב שבארצות הברית היא גם תרד יותר מהר מאשר פה, כי שם המחירים של למשל מכוניות משומשות קפצו ב-50%, ברגע שבעיית השינוע נפטרת והיא נפטרת, אז אנחנו נראה את המחירים שם יורדים יותר בחדות. אני חושב שבאירופה הסיפור הוא שונה, וקשה לתת החזית, כי זה מאוד מאוד תלוי במה שיקרה עם האנרגיה, אם יחזירו את הגז, דרך נורדסטרים 1 לתפוקה מלאה, כרגע זה לא בתפוקה מלאה, או מצד שני אם פוטין יחליט שלקראת החורף הוא עושה שרירים וסוגר להם עוד ברז, אז המצב יהיה עוד יותר גרוע. על אירופה מאוד קשה לתת החזיות היום, כי זה בסוף תלוי בהחלטות של פוטין. וזה מצב מאוד מאוד לא נוח, ומאוד מאיים על הכלכלה, על המדינות של הבנק המרכזי, וצריך לזכור, אירופה היא ענקית, היא משפיעה בסוף על כל העולם, כולל על ישראל. היא חלק כן. גדול מהקליינטים שלנו מגיעים בסוף מאירופה. מיתון באירופה ישפיע על הייצוא הישראלי, ישפיע פה גם על שוק העבודה. צריך לעקוב אחרי מה שקורה שם, בהחלט.
אוקיי. טוב, בוא נעבור לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אתה יודע מה? אני אתחיל השבוע. אני רוצה לקחת אותך לכנסייה באוקלנד, בקליפורניה. כנסייה שיש בה 60,000 חברים. ובאוגוסט, בדיוק לפני שנתיים, ב-2020, המשטרה פשטה על המקום והחרימה קנאביז ופטריות, לא כאלה שעושים לסלט, כן? בשווי של $200,000. ולא היו מעצרים, ולא הוגשו שום כתבי שום. ועכשיו, שנתיים אחרי, עוד מעט תבין למה, שנתיים אחרי, תובעים בכנסייה את אוקלנד, את העיר, ואת תחנת המשטרה שלה, על מניעת חופש דת. מה מסתבר? הרקע הוא שבקליפורניה מותר להשתמש בקליפורניה, סמים, קנאביס לצרכים של פנאי בכל קליפורניה. אז, והבעיה היא, הבעיה, במרכאות מבחינת הכנסת, אסור לסחור. זה הדבר היחיד שאסור. אז מה הם עשו בכנסייה, עם כל 60,000 המאמינים? הם אומרים, אנחנו, חלק מהאמונה שלנו, זה שאנשים מעשנים קנאביס. ביום ראשון, בדרשה השבועית שלהם, נהוג להעביר ג'וינט מאחד לשני, בכל, מבין המאמינים. עכשיו, איך הם התגברו על כל הקטע הזה שאסור להם הרי למכור לחברים שלהם? הם מוכרים חברות בכנסייה אונליין. אפשר להיכנס לאינטרנט, להירשם אונליין, בתשלום של $5 בחודש, אתה הופך להיות חבר הכנסייה. הם לא מסכימים לפרט מה הבנפיט שאתה מקבל מה$5, אבל אני מאמין שאם אתה באזור שם, אתה יכול להתכבד בדרשה של יום ראשון על...
יפה.
כן.
ואלוהים מחייך אליך, מה שאני
קורא. ממש.
יפה. אגב, ראיתי השבוע בעיתון, בחתונה של דריימונד גרין, מגולדן סטייט.
כן.
הייתה עמדה, הייתה עמדה של אנטריקוט בלאפה, והייתה עמדה של רפא אוף, והייתה עמדה של בן אדם שיושב ומגלגל ג'וינטים בעצם לאורחים. הרימה ענקית של מריחואנה.
של דריימון גרין, אלוף ה-NBA.
כן, הרי זה חוקי.
כן.
ופשוט מה שהיה מצחיק זה נראה כמו, ממש כמו עמדה של גלגול רפים עם אוף, אבל עומד מישהו ומגלגל ג'וינטים לאורחים. זה היה מאוד יפה. הבאתי סיפור מסאוט ווילס, ניו סאוט ווילס, זה חלק מאוסטרליה, אם אני לא טועה, נכון?
כן.
ישב עיקר, יש שם המון אזורים, זה כזה פארמלנד כזה, יושב עיקר אחר הצהריים בבית, הכל רגוע, כל מה שהוא רואה זה מקסימום כבשים, ואת הנוף היפה שיש לו, ואז פתאום נוחת לו בחצר חתיכת ברזל ענקית בגודל אורך של 10 פוט, 10 פוט, זה בערך 3 מטרים פלוס מינוס, שנפלה פשוט מהחלל, חלק מג'אנק של ספייס-אקס, הלוויינים של האדון מאסק, פשוט מתפרקים ומתחילים ליפול לכדור הארץ, זה נשרף באטמוספירה, זה כנראה היה עוד יותר גדול, חלק נשרף, פשוט נופל לאנשים בחצרות, וזה לצד, מתחילות להיות צרות שם באזור של ספייס-אקס, וסטארלינק, והסובסידיות לא בטוח יגיעו.
כן.
הסיפור הזה פשוט הדהים אותי, בן אדם, אתה יודע, באמת אין שם כלום, אתה רואה את התמונה, חתיכת ברזל ענקית בשדה, ואז הבחור מצייץ שהוא קונה את Manchester United,
כן.
שהיא חברה ציבורית,
נכון.
ומיד מתחרט על זה, נראה לי ימשיך להיות מעניין בגזרה של אילון מאסק.
אני בעד שיקנה.
שיקנה את יונייטד?
בעד.
כן, אתה רואה את ארסנל.
נכון. תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא. Audio.